אנחנו למדנו בהרבה שיעורים עד עכשיו שחז"ל, כל פעם שמדברים על משהו שהוא נראה פרוזאי כזה, בנאלי, דברים פשוטים, מובנים גם ככה, או כל מיני פרטים חסרי משמעות, מאחורי כל הדברים הללו עומדים עולמות, ממש עולמות. חזל יכולים לדבר על הקד שנשבר ועל מה אנחנו, מה הם יעשו, כמו במסכת בבא קמא למשל בחפתת, מה הם יעשו עם השברים של הקד שנשבר ועוד כל מיני דברים שהם לכאורה חסרי משמעות, וראינו כבר פרש חמות של השור, השור הנסכל וכל מיני דברים כאלה שהם כאילו סתם, לא כל כך משמעותיים, ואנחנו למדנו, ראינו שזה דברים עמוקים, מאוד משמעותיים, שכל זה קודים, שכל המילים הללו שחז"ל מדברים, זה לא סתם באמת הם מדברים על איזה ג'וק או על העכבר, או על, כמו שראינו בשיעורים אחרים, על העכברים וזה. כל זה קודים שמאחוריהם עומדים רעיונות גדולים, נשגבים, רעיונות עמוקים ביותר ותמיד מאוד מפתיעים, שהם ממש דברים ברומו של עולם. וחז"ל הצפינו את זה בצורה של קוד כזה. אז גם היום אנחנו נציץ קצת על הנושא אחד שהוא שגמרא במסכת יבמות מדברת על נעליים, והיא מדי יקד, כמו כדרכה של גמרא, שבדרך כלל זה הסגנון, מדקדקת כחוט השערה איזה נעל חליצה צריכה להוריד יבמה, צריכה להוריד את הנעל מאח של מת, ואיזה נעל כזה ונעל כזה, ושם כל הזמן נעליים, נעליים, ואנחנו נראה שזה לא בטיח ולא נעליים. זה דברים אחרים לחלוטין, זה דברים עמוקים ביותר שעומדים שם, אבל בהתחלה נפגשים עם הפן השטחי, כאילו החיצוני, הקוד של הגמרא, שהיא מדברת על נעליים, אצלכם זה במקור מספר אחת, גמרא במסכת יבמות, קוף ג' עמוד ב', אומרת ככה, תנור הבנן נעלו, אין לי אלא נעלו. מה זה אומר? שהיא צריכה להוריד את הנעל של אח של בעלה המת, צריכה להוריד את נעלו, כי כתוב שם שהוריד הנעלו, אז כיוון שכתוב נעלו ולא סתם נעל, אז יש כאן אב אמינה בגמרא שצריך להיות נעל שייך לו, כן? כמו בקידושין. קידושין, אדם לא יכול לקדש על ידי משהו שהוא לא שייך לו. זאת אומרת, אז הם שואלים שם מתחת החופה, האם זה שלך הטבעת? כן, אז כן, זה שלך. אז יכול להיות פה, אם כתוב נעלו, סימן שזה צריך להיות נעל שלו. אז גמרא אומרת, אז אין לי אלא נעלו, נעל של כל אדם מניין. אולי האח הזה שצריכים, שרוצה לתת, לעשות חליצה לשחרר את אישה, הוא הגיע יחף, אז אחד הדיינים ייתן לו את הנעל שלו, שהיא הורידה את הנעל שלו ממנו. אז תלמוד לומר, נעל, איך אתה יודע שאפשר כל נעל, דווקא, לאו דווקא נעל שלו? אז כי כתוב אחר כך יש שהוא יקרא בית חלוץ הנעל. נעל זה אחת, אז כלשהו, נעל כלשהו, לא דווקא נעלו. נעל מכל מקום, כוונה. אם כן, מה התלמוד לומר נעלו, אבל כתוב במקום, הרי בהתחלה שהורידה את נעלו, אבל נעל הראוי לו, זה לא סתם נעל, אלא ראוי לו. מי שהיה בחיל הנדסה הקרבית כמוני, אז הוא ודאי יודע שיש כזה דבר שנעלי חבלה, זה נקרא. נעל בגודל כזה, כן? בערך ככה נעל, וזה סנדלי חבלה, כדי שאתה לא תפעיל את המוקש, זאת אומרת, זה מפזר את המשקל. אז אדם, אולי זה כזה נעל, אולי איזה נעל ענקית שם משהו, נעל יוצא דופן מוזרה, אז אכן היא כתבה נעלו. זאת הכוונה, שאל תחשוב שכל נעל שבעולם, גם נעל, נעל מקרטון, לא. זאת אומרת, נעל ראוי לא. פרט לגדול שאין יכול להוליך בו. זה הסנדלי חבלה מפה. כן, נעל גדול שלא יכול להוליך בו. פרט לקטן שאינו חופה רוב רגלו. כן, זה כמו מי שהתקלקל מהשפעה של סיפורי סנדרלה, אז הוא מבין מה זה נעל קטן עליו מדי. ופרט לסנדל המסולאים שאין בו עקב, יש נעל כזה, נעל כזה, אז כל מיני נעליים ודברים שכאלה. ואחר כך אנחנו עוד בלי נדר, אחר כך נחזור ונראה שיש כל מיני סוגים של נעל אקטיה וסנדל מסוגר וסנדל מוחלט. יש כל מיני סוגים, אנחנו עוד נדבר על זה בלי נדר בהמשך, אבל בינתיים אנחנו רק רואים, כן, שגמרא כאן מתעסקת עם כל מיני סוגים של נעליים, ומה אכפת לי נעליים הללו, מה אכפת לי 2000 שנה, טובי מוחות של עם ישראל במשך כל הדורות, מיליוני לומדי תורה יושבים ומדברים על נעליים, אכפת לי מנעליים הללו, מה זה משנה? אז נעל כזאת, נעל כזאת, בלי נעליים, יאללה תשחרר אותה, תן לה ללכת, מה אתה כל כך נעליים? אלא אנחנו יודעים, כמו שדיברנו קודם, שמהר"ל אומר את זה בבאר הגולה, בבאר השישי, אומר שחז"ל אף פעם לא מדברים על דברי עולם הזה בלבד. אף פעם. הם תמיד אומרים משהו שזה דברים שעומדים ברומו של עולם, ותמיד משהו אחר מסתתר, וזה מה שצריך לחפש כשבאים ללמוד גמרא. אחרי שאנחנו מבינים את המבנה, את העיקרון, את העומק, אז זה נורא יהיה מעניין לראות כל פרט ופרט, כל דיוק, כל דקדוק, ואיך זה מסתדר עם הרעיון הגדול הזה. וככה צריך, אני חושב שזאת בעצם השיטה שאנחנו דיברנו על בשיעור השני, אני חושב בסדרה שלנו על תורת ארץ ישראל, ככה נראה לי שצריכים ללמוד גמרא בארץ ישראל. זאת אומרת, לחפש מהות, ומשם ללכת לדקדוקים שאחר כך ראשונים ואחרונים מדקדקים. ואנחנו באמת, בעזרת השם, ננסה להבין אז מה הכוונה, מה פה נושא של הדיון, ובאמת מפרשים אומרים שבאמת כאן לא מדובר שום נעליים, אלא נעל זה שם קוד לגוף, גופו של האדם. זאת אומרת, כמו שאני עם כל היותי, עם כל מחשבותיי וכל מוחין דקטנותא, הם כולם עכשיו נמצאים בתוך שני נעליים, כל היותי עכשיו מצוי בשתי נעליים. אז ככה, כל נשמתי עם מוחין דגדלותא, מקווה, נמצאים כולם עכשיו בגופי. נעל זה גוף האדם. אנחנו כולנו נעליים. זאת אומרת, יש מעלינו הופעה אינסופית, הופעה אלוקית, שהיא שרויה בגוף. ואנחנו מתהלכים ודורכים פה עם במובאות המתונפים, כן? הנעליים הם הולכים במקומות המלוכלכים, ולכן יש כל מיני הלכות לגבי נעליים, ואיך צריך להיות, ומה אסור, מה קודם אתה קושר, מה אחר כך, וכל זה, נגעת בנעליים, צריכים לטול ידיים, כן, הם הולכים במקומות מלוכלכים, אז גם גוף שלנו הולך בכל מיני, מה שנקרא אצל יהושע הכהן גדול, אתם זוכרים, כאילו בגדים צועים. זה לא בגעים צועים שהוא היה מלוכלך בצועה, אלא זה גוף, זה הסירו ממנו בגעים צועים. זאת אומרת, יש גוונים שונים, שמות שונים לגוף שלנו. ואכן כך אומר רב בעל רוח החיים, זאת אומרת נפש החיים, הרב חיים מוולוז'ין, כך הוא אומר את זה אצלכם במקור 6, תסתכלו, הוא אומר, גוף הוא רק כמו נעל לנשמה, וכמו הנעל אינו מלובש רק לקצה התחתון של הגוף, כך הגוף אינו מלובש רק לקצה התחתון של הנשמה, ונעל נקרא הגוף, בחינת סוף הרגליים של הנשמה. זהו שכתוב, שעל נעליך מעל הרגליך. זאת אומרת, זו הייתה הכוונה. כשמלאך בא ליהושע, או קדוש ברוך הוא אומר, זה למשה רבנו, אז במעמד הסנה בוער, אז הוא אומר לו, שעל את גופך. זאת אומרת, מה פירוש על גופך? אומרת, תצא ממה שאתה מזהה את עצמך עם הגוף. אומרת, אנחנו כולנו, או נגיד ככה, רוב האנשים בעולם, הם מזהים את עצמם עם עצמם. כמו שילדים אומרים, כאילו, איפה אתה? הוא אומר, זה אני זה, כן, זה אני. אז הוא מצביע שם על חולצה, על גוף. על... אומרת, כך אנחנו חיים. אנחנו חושבים, כל אחד חושב, אני, אז הוא אומר, זה אימי, זה אני, אני. אז תורה מלמד אותנו שזה לא, שזה רק נעל שלנו, זה גוף. וכשמלאך אומר ליהושע, שאל נעליך, אז מה הוא מתכוון להגיד לו? כאילו, אל תזהה את עצמך עם עצמך. כאילו, תבין שמהות שלך היא מעליך, היא לא פה, זה לא זה, זה נעל. אתה אין סוף, אתה כנסת ישראל, אתה כלל. ולכן, אל תצמצם את עצמך לגופך או לאישיותך בלבד. זה פשוט. באותו עיקרון גם יש בעבודת כהנים. כידוע, הכהנים בבית המקדש עבדו בלי נעליים, וגם היום, מי שוודאי שמתם לב, בבית הכנסת, כשכהן עולה על הבימה, עולה שם מול ארון הקודש לעשות ברכת הכהנים, אז הם מורידים נעליים. למה מורידים נעליים? כי הם... בעצם רוצים לומר שכהן הוא לא הוא. הוא מפסיק להיות הוא ברגע הזה. הוא כאילו מוחק את האישיות שלו, והוא הופך להיות לשליח של קדוש ברוך הוא. עכשיו דרכו יופיע ברכה לעם ישראל. האישיות שלך בתור שליח כאן לא רלוונטית. זה לא משנה. אתה מוריד נעליים, אתה יוצא מהגוף והופך להיות, כמו שגמרא קוראת לזה, שליחי דידן או שליחי רחמנה. זה שליחי דידן שלנו, שליחי רחמנה מת השם. יש, אבל אתה נכנס לתפקיד, זה בעצם מהות של כהן, הוא מכהן. זה בעצם תרגום של מילה, כהן, משרת. מה זה כהן? משרת. מכהן. אז הוא עכשיו מתחיל להיות פונקציה. הוא נהיה כלל. כך גם רש"י מסביר את זה. זה דברים ידועים מה שאני אומר, אבל בכל אופן תסתכלו מקור 2, אומר פה רש"י, רוב מעשיהם כל עבודת הקורבנות על ידי כהנים שהם שלוחים. זאת אומרת, הם כהן, מהות, מעמד של כהן הוא שליח. וזה מעניין שיש מחלוקת בראשונים וגם באחרונים. מה מהות השליח? מה זה שליח? מי זה? כאילו, איך זה פתאום מישהו אחר נהיה שליח? אז דיון הוא בין, בעצם זה בין רמב״ם ובין טור. האם שליח שאנחנו שולחים אותו לכל דבר, אדם יכול להיות שליח לקדש אישה, או יכול להיות שליח לקנות בית, יכול להיות שליח שהוא מגרש את אישה, זאת אומרת, זה כל מיני. שליח יש לו מגוון מאוד מאוד רחב של דברים שהוא יכול לעשות במקום המשלח. האם שליח הוא ידו ארוכה של של המשלח, נקרא יד האריכתא, או ששליח הוא כאילו נהיה במקום המשלח, כאילו הוא מחליף אותו. הוא לא ידו ארוכה, אלא הוא מחליף אותו. מה נפקא מינה? איך אפשר, איפה אנחנו נראה את ההבדל בין שני דברים הללו? זה אם יש מצב כזה שמשלח נותן משימה לשליח. סליחה, ברור. שמשלח נותן משימה, כן, מבקש, נותן שליחות לשליח, נגיד, לגרש את אישה, ואחרי שהוא מינה אותו לשליח, הוא השתגע, המשלח השתגע. והאדם משוגע לא יכול לגרש את אישה, צריך להיות בר דעת כדי לתת גט. אבל הוא כבר כתב גט, כבר נתן אותו. עכשיו, השליח, הוא כבר נסע, הוא כבר כמעט הגיע לאשתו. פתאום מישהו מתקשר אליו, אומרת, עצור שנייה, אל תעביר לגט, או אם נתן גם, אם גט לא תקף, בעל הבית השתגע. כן, זאת אומרת, האיש הזה הוא נהיה שוטה. עכשיו, כשהוא שוטה, האם שליח הוא יד ארוכה שלו, ואם זה ידו הארוכה של בעל הבית, אז ברגע הזה שמוח מת, אז גם יד מתה. נכון? במרחק של אלפי קילומטרים יכול להיות. פה בעל האישה מת, אז גם יד, מיד, אוטומטית, מתה, כמו בגוף האדם, זה נקרא יד האריכתא. או לא. ברגע שאתה מינית אותו לשליח, אז הוא הפך להיות כאילו במקום בעל הבית. זאת אומרת, זה כאילו בעל האישה הוא כבר לא בעלה בעצם. מי שבעלה כעת בעצם זה השליח. היא כאילו בעלות שלו עברה לשליח, וזה דעתו של רמב״ם, והוא עכשיו במקום בעל. והבעל יכול למות, או נגיד שם גוסס, או בעל נהיה חולה נפש, או משהו כזה. עדיין התודעה, הבריאה של הבעל נמצאת בשליח, ושליח הולך, ועכשיו הוא מגרש את אשתו. למרות שכעת הוא לא יכול לגרש אותה. זאת המחלוקת. טור בשולחן ערוך אומר ששליח הוא ידו ארוכה של הבעל, ורמב״ם אומר לו, זה תודעה של הבעל עברה לשליח. בואו נראה את זה בפנים. אני רוצה שתסתכלו לשון של קצות החושן, שהוא מביא את הדעות הללו, וכך הוא יגיד גם דעתו. אז, אבל בואו נראה איך קצות החושן מציג את הסיפור הזה. מקור שלוש אצלכם. אומר ככה, ראוי לספק. אחד היה פיקח בשעה שעשה הוא שליח, וקודם שגמר השליח שליחותו, נשתתה משלח. מי אז לינן בתר מעיקרה? האם אנחנו הולכים לפי הרגע הזה שהוא היה נורמלי, ובשעה שעשה הוא שליח פיקח היה? ועמד במקום המשלח, זאת אומרת, השליח נהיה עכשיו במקומו של המשלח, או אזלינן בתר בסוף. זאת אומרת, מה שקובע כאן לא האם רגע הזה שאתה מינית אותו לשליח, אלא זה כמו שבאנגלית יש כזה זמן, כזה present continuous, האם זה דבר הזה שהלך ונמשך, נמשך, 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 והוא התכוון רק האם הוא צריך להיות בריא ברגע הזה שהוא נותן את הגט ביד. כן, זאת השאלה. הרי בשעת גמר השליחות נשתתה משלח ובטלה השליחות, כן? זאת השאלה. והעונה על זה, את הגמר, השאלה הזאת הוא עכשיו מעמיד במחלוקת הראשונים, קצות כידוע הוא האחרון, אחד מאחרוני, שחי לפני 200 שנה, והוא אחד מפרשים של שולחן ערוך, והוא קצות ונתיבות, זה שתי מפרשים השכיחים מאוד ידועים בשולחן ערוך, והנה הוא עכשיו שואל את השאלה הזאת, ועכשיו הוא מעמיד, אומר, זה בעצם, אומר שם קצות, זה בעצם מחלוקת של רמב״ם וטור, שהם הראשונים. תסתכלו, מקור 4, אומר ככה, אמנם מצאנו שנחלקו בזה כמאי, זאת אומרת הראשונים, דלדת הרמב״ם בגירושין בתדוו, אם היה בריא בשעת מינוי שליחות ואחר כך אחזו חול אשתות, ואם נתן שליח הוולי גט מן התורה, ואינו פסול אלא מדרבנן. או פה אומר עכשיו רמב״ם, זאת אומרת גם לפי טור, גם לפי רמב״ם, שניהם, אז זה לא גט. לשניהם הם מסכימים שבפועל להלכה זה לא גט. אבל לפי רמב״ם זה גט מדרבנן, ולפי טור זה לא גט מדאורייתא. רמב״ם אומר שזה לא גט בגלל תחנת חז"ל, שמה אמרו רבנן? אמרו שאנחנו לא נחשיב את זה גט, כי יגידו שיכול להיות, זה יש פה חשש, שיגידו שיכול להיות, שיגידו שהאדם חולה נפש יכול לגרש אישה. ולכן אנחנו נגזור שזה לא יקרה גט. אבל מדאורייתא זה כן גט. לפי טור זה לא גט אפילו מדאורייתא. תסתכלו, אומר, נחזור קצת אחורה, אומר ככה, גט מן התורה דאינו פסול, אלא מדרבנן, כך אומר רמב״ם, שלא יאמרו שוטה בר גירושין. ולדעת הטור, אבן העזר, כן, אומר, כי היי גבנה גט פסול מן התורה. ואין פרי חדש, הלכות גיטין, שעלה כדת הרמב״ם, וכתב דה אפילו גוסס אינו בר גירושין, אם עשהו שליח קודם, ואחר כך נעשה גוסס, נמי מהני שליחותו, ואין שם, זאת אומרת, שאומר, לא רק שוטה, אלא גם אדם שהוא עומד למות, הוא גם יכול להיות לפני שהוא גוסס, הוא גוסס לא בר גירושין, כן, כידוע. גוסס לא, אבל לפני שהוא גסס, הוא כבר היה, הוא עדיין היה שפוי, כאילו בריד, כאילו מספיק, שהוא אמר לשליח לעשות, מינה אותו לשליחות, ואז נהיה גוסס, ואז פרי חדש אומר שגם במקרה כזה זה נחשב גט. מדאורייתא, כן? מדרבנן וכולי עלמא לא. וכאן זה ברור. אלו הכוחות, אלו חילוקי דעות. אבל אם אנחנו מסתכלים קצת יותר עמוק לאמירה הזאת, זה יוצא דבר מאוד מפתיע. אתם, מה שפה אומרת הגמרא, ובעצם גמרא, ואחר כך על פי זה הולכים רמב״ם, אבל נגיד, מה שאנחנו רואים פה לפי שיטת רמב״ם ופרי חדש, יש כזה דבר, ואנחנו נראה שהם לא יחידים, יש זרם שלם, כיוון שלם כזה גדול בגמרא, אנחנו עוד בלי נדע נדבר על זה, אבל העיקרון, הרעיון שעומד פה, זה שיש כזה דבר, שבן אדם אחד יכול להיות, לחיות חיים של בן אדם אחר. זאת אומרת, הסיפור הזה הוא מדהים. זה הרעיון של, שאני פגשתי רעיון כזה רק במדע בדיוני. מה זה? איך יכול להיות? במדע בדיוני כל הזמן מספרים שם על הסיפורים כאלה, שמישהו שם חי, הוא מחליף את גופים שלו. פעם הוא מופיע בגוף הזה, אחר כך בגוף אחר, ושם הוא הולך, ופעם הוא איש, פעם הוא אישה, והוא ככה זה, וזה תודעה שלו עוברת, שם מין כל מיני שם כאלה מכשירים כאלה, שמעביר תודעה של אחת לשני, וככה שהמוחות שלהם מתחלפים בעצם, זה נשאר רק אותו המבנה אנטומי, אבל האישיות של בן אדם פתאום הפכה למישהו אחר, ועכשיו הוא הולך בתור ילד, פעם הוא הולך בתור זקן, אבל זה אותו אחד, ואז הוא פוגש את החבר שלו ואומר לו, אתה חושב שאני פה זקן קבצן? לא, אני הבן שלך, יש משהו, כל מיני כאלה סיפורים שזה, מה זה, זה, איך זה שליח נהיה במקום משלח? איך זה? יש כזה דבר, מעבר תודעה של אדם, או מהות של אדם, או אישות של אדם, עובר למישהו אחר, שהאחר הזה יכול ללכת ולגרש את אשתו, אז הוא אומר, התחרטתי, התחרטתי, תחזור, תחזור, אני לא רוצה יותר, זה לא יעזור לך. הוא כבר משוגע, הוא כבר מת, הוא כבר גוסס, זה לא יעזור. תודעה שלך עברה לאיש אחר, ואיש אחר הזה עכשיו הולך וחי את החיים במקומך. ולפי ההלכה, הדברים שהוא עושה הם נתפסים, וזה הולך למשלח. נגיד אדם הלך ועשה מצווה מסוימת, הוא שולח לעשות המצווה, הוא עצמו, כמו, הוא עשה מצווה, אבל זכות של מצווה הולך למישהו אחר, שהוא שם. כי התודעה שלו עכשיו הלכה בגוף האיש הזה. שאלה אחרת, למה אתה מוכן להזכיר את גופך לתודעה של מישהו אחר? בסדר, זה תמורת כסף, אולי אתה מזדהה עם האדם הזה כל כך, שזה, אתה מוכן להיות שליח, אתה מוכן במקום לחיות חיים שלך, אתה חי חיים של מישהו אחר. יש, אפשר למצוא איך תמצא כזה שדבר הזה קורה, אבל זה... יש רעיון הזה שאתה בעצם הופך להיות לנעל, וככה גם אפשר לראות את זה, את כל הסיפור הזה, כמו שאומר פה קצות החושן, תסתכלו במקור 5, אומר ככה, ולדעת הרמב״ם, דמין התורה הווה גט, דאינו פסול אלא מדרבנן, שלא אמרו, שותה בר גירושין, ואם כן, אחא גבי ממון, כי היי גוונה, לא גמרינן, זאת אומרת, מה נפקא מינה? שאדם, נכון, אם זה בגירושין, באמת רבנן אומרים, זה לא תופס. אבל בממון זה כן תופס, שם הם לא גזרו, שם אין אמירה הזאת ששותה או גוסס בר גירושין. אין שם סכנה הזאת. אז בממון הוא כן, לפי רמב״ם, זה יתפוס. מדאורייתא ומדרבנן. זה נפקא מינה בין טור ורמב״ם בענייני ממון. אז למסקנה, כשאנחנו עכשיו חוזרים לנעליים שלנו, אנחנו יכולים לשאול בעצם אותה שאלה לגבי יבם. זאת אומרת... יכול להיות שמה שגמרא במסכת יבמות שפתחנו ממנה היום את השיעור, שמספרת על הנעל שנמצא ברגלו של יבם, זאת אומרת אח של הבעל המת, זה בעצם מדובר שהוא נושא בתוכו את מהות של האח שלו. זאת אומרת, כל הרעיון הזה של יבם, זה בנוי על העיקרון הזה שתודעה של אח המת עכשיו נמצאת בתוכך. אפילו הייתי אומר, לא תודעה, אלא מהות של אח המת נמצא עכשיו ביבם. זאת אומרת, זה עד כדי כך שיבמה היא אשת איש. יש אישה שבעלה מת, ולא היו להם ילדים. לבעל שנפטר, יש לו אח. אח הזה, ברגע שבעל מת, אח הזה אוטומטית הופך להיות לבעלה של אישה. היא עכשיו אשת איש, למרות שבעלה מת. היא עכשיו אוטומטית נשואה לאח הצעיר. למרות שהוא לא מכיר אותו, הוא לא מכיר אותה, לא יודע אפילו מי ומה היא, לא רוצה אותה. איך זה קורה? אז חזל אומרים, כן, זה בדיוק הרעיון, זאת לא חזל, תורה אומרת, זה דברים שקשורים לענייני נשמות שפתחנו, שגוף שלנו זה רק נעל. המהות של הבעל, המת, היא עכשיו התלבשה, עברה, התיישבה על מהות של אחיו הצעיר. והוא נושא אותו בתוכו. אז הוא אומר, אבל היא מגילה, אני לא רוצה אותה, היא זקינה. ופה אנחנו לומדים שבדיני נפשות, מה שקובע כאן זה לא אישיות, אלא מהות. ואם אתה לא רוצה, אתה יכול לחלוץ, אתה יכול לגרש, אתה יכול לשחרר אותה. אבל במהות זה לא קשור אם היא מגילה או לא. בדיני נפשות אנחנו עוסקים במהויות. ואת זה כל הרעיון של שליח ושנשמות מתחלפות ושל הגופים ונעליים וכל זה. ומה העומק של דבר הזה, אנחנו בלי נדר נראה את זה עוד בכמה שיעורים הקרובים שיהיו לנו. כאילו יש עוד כמה מימדים לרעיון הזה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, בלי נדר. תודה, שלום.